תסתדר בלי? טוב, שלום לכולם, סליחה על האיחור. אנחנו עצרנו בפעם הקודמת לקראת סוף פסקת צדיביו. אם אנחנו מסכים את הדברים ממש בראשי פרקים, אמרנו שההבדלים בין עמים הם תוצאה של שתי מגמות או שתי מציאויות. ההבדלים, הכוונה, ההבדלים המחשבתיים, הבדלי החשיבה, הבדלי התרבות, הבדלי סגנון החיים, המנטליות, הנימוסים, ההתנהגויות וכו' וכו'. ההבדלים האלה יכולים לנבוע מאחת משתי סיבות. או סיבה אחת, שהיא בעצם הסיבה הפשוטה, שלכל עם יש את האופי שלו, את הטבע האלוקי שהקדוש ברוך הוא שם בו, וממילא הטבע הזה יוצא לפועל בצורה שונה. ולכן כל עם מוציא לפועל את אישיותו במחשבה, במעשה וכו', לפי הטבע שלו. זה הבדל אחד. והבדל שני, שלפעמים מה שיוצא באמת על ידי כל עם אל הפועל, זה לא מפני האישיות המייחדת אותו, אלא מפני התכונה האנושית, מה שכאן הרב קורא, התכונה האנושית המקפת, כלומר, התכונה הכלל האנושית הנמצאת באדם פלוני, בעם פלוני וגם בעם אלמוני וכו' וכו', והתכונה האנושית המשותפת הזאת היא בעצם זאת שיוצאת אל הפועל, אלא שהיא מתלבשת בלבוש חיצוני על ידי אותו, נקרא לזה אותו הצד החיצוני של אותו עם, שהוציא את אותו דבר מהכוח אל הפועל. אבל אם אנחנו מקלפים את הלבוש החיצוני, אז אנחנו מגלים בעצם את המהות שהיא משותפת לכל המין האנושי. ולכן אומרת הגמרא, כל דבר שיש בו משום רפואה, אני אומר את זה בשורה האחרונה, כל דבר שיצא לעולם, אם זה מחשבה, וכמו שלמדנו פעם קודמת, אפילו מחשבה רוחנית פילוסופית על דבר האלוהים, כל מחשבה שיצא לעולם, או מעשה שיצא לעולם, אם עם ב' שקולט את אותה המחשבה שהוציא עם א', או את אותו, או את אותה הנהגה שהוציא עם א', הוא רואה במחשבה או בהנהגה הזאת רפואה לעולם, הוא רואה בזה השלמת העולם, זה סימן שאותו הדבר הזה, שהדבר הזה שיצא לפועל על ידי עם א', הוא לא דבר שיצא לפועל מהצד המייחד את עם א'. כי אם זה היה מהצד המייחד את עם א', אז עם ב' לא היה מרגיש שום הזדהות כלפיו. הוא לא היה רואה בזה השלמה לעולם. הוא היה רואה בזה אולי קלקול בעולם, או לפחות אי השלמה בעולם. עצם זה שעם ב' חושב, מרגיש וכו', מזהה, שיש פה רפואה לעולם, זה מראה, זה עצמו מראה, שהתכונה שהוציאה את הדבר מהכוח לפועל היא לא התכונה המייחדת את עם א', אלא התכונה האנושית המשותפת. ולכן את זה, את הדבר הזה, הוא צריך לקבל. הוא חייב לקבל. אפילו עד כדי האוצרות הרוחניים, כפי שקורא לזה הרב, שעם ב' צריך לקחת מעם א'. זה נקרא כל דבר שיש בו משום רפואה, אין בו משום דרכי אמורי. אבל, אם הדבר הזה שיצא לעולם על ידי עם א', כשעם ב' פוגש את אותו הדבר, אז הדבר נראה לו משונה, לא מובן, הוא לא חש אותו, הוא לא מרגיש אותו, הוא לא מבין אותו, הוא נראה לו זר, כפי שרש"י אומר, דייקנו, רפואתו ניכרת, נראית, אז זה מגלה שמה שהוציא את הדבר מהכוח לפועל, זה לא התכונה האנושית המשותפת לכולם, אלא התכונה המיוחדת של עם א'. ודברים שהם טובים לעם א', הם יכולים להיות חורבן לעם ב'. ולכן עם ב' לא רואה בזה משום רפואה. כי בעצם לא התכונה האנושית המשותפת הוציאה את זה מהכוח לפועל, אלא התכונה המיוחדת לעם א', שהיא אסורה אצל עם ב'. אסור שהיא תהיה אצל עם ב'. ולכן כל דבר שאין בו משום רפואה, כלומר שעם ב' לא מזהה, לא נראית רפואתו כפי רש"י, עם ב' לא מזהה את הטוב שיש בדבר להשלים את העולם, אז ממילא זה מראה שזה בא מהתכונה המיוחדת של עם א', ולכן יש בו משום דרכי האמורי. עד לכאן סיכום כללי מאוד של מה שאמרנו. בסדר עד לפה? מי שהיה זה בסדר, זה בעצם הסיכום. כן. אנחנו אמרנו שלא ניתן דוגמאות, למרות שהזכרנו כמה דוגמאות, כי לא מדובר פה על טבלה. דיברנו על זה, שאנחנו לא נצא מפה עם טבלה. אנחנו נצא מפה עם כיוונים. והכיוונים האלה הם נמצאים בטבלה של הקודש ובטבלה של החול. בסדר, לכן באופן עקרוני זה לא נכון כרגע לתת את הדוגמאות. כשנתחיל את המקרים שהגמרא מתארת, אז נראה למה אסור לתת טבלה. למרות שהזכרנו קצת, בסדר? עוד טיפה, כן. כי זה חלק מתיקון העולם. כי זה חלק מתיקון העולם. תגיד לי, אתה רוכב באופניים או על חמור? אתה רוכב על אופניים, על אוטו או על חמור? מה? אתה לא צריך לשכנע אותנו. רק אנחנו מדברים על דברים שיש בהם השלמה לעולם. כלומר, א', יש בהם אמת, ב', יש בהם טוב, ג', האמת והטוב הם כל כך כלליים, שהם לא הושפעו מהטבע האנושי של עם כזה או של עם אחר. ולכן העם האחר מזהה את הטוב שבזה. על זה אנחנו מדברים. איך הגעת לנצרות עם מה שאנחנו מדברים? אבל אנחנו מדברים על רעיונות טובים. אנחנו תכף נראה איפה הכיוון עובר. אנחנו נגלה תכף שבבית המדרש אנחנו חולים במחלות האלה, לא בנצרות. זה הדבר הכי קל להגיד, זה מה שאתה אומר. שם הבעיה, אנחנו תכף נגלה שגם אצלנו הבעיה. לא שאנחנו הזוכיסטים או משהו כזה, אלא הנצרות כל כך השפיעה עלינו, שלפעמים אנחנו בבית המדרש מתנהגים באותה הופעת החיים. אנחנו לא הולכים לכנסייה ביום ראשון, נכון. אבל מבחינת כיוון החיים, אנחנו מלבישים את זה בלבוש אחר. אבל זה אותו כיוון. נגלה בהמשך עוד כל מיני דוגמאות כאלה. בסדר, לכן אנחנו לא מדברים על אותו תדר. היית בשיעורים הקודמים? כן, אז מה השאלה? אני רוצה... שאלה מה זה רעיון? נכון, עוד לא דיברנו על כלום בינתיים. בוא נגיד אחרת. תכף נראה מציאות של דילול עוברים. בסדר? דילול עוברים. דילול עוברים זה דבר נכון או לא? לא יודע, תכף נלמד. אם תתנו להתקדם, נלמד. עכשיו, אנחנו נצא, נוציא מהטבלה את המושג שנקרא דילול עוברים, בסדר? ונוציא משם עיקרון, והעיקרון הזה הוא משמעותי לא רק לדילול עוברים במחלקת גינקולוגיה או משהו כזה, או חדר לידה, אלא זה משמעותי פה לבית המדרש אצל כל אחד מאיתנו בחיים, ולבית שלנו. כי אנחנו נוציא משם עיקרון, ולכן אנחנו מתנגדים לטבלה. כי הטבלה הייתה נגמרת בדילול עוברים. הגמרא כאן מספרת על עץ אחד שהיה חולה. היה חולה, ולכן הפירות שלו היו חלשים. מה עשו? תכף נראה, עשו שתי פתרונות, שני פתרונות, פתרון אחד. דלדלו את הפירות. תחבו ודלדלו את הפירות. להתענה, טענו אותו, כדי שמרכז הכובד יהיה בתמצית של העץ, כדי שהפירות שיצאו אל הפועל, יהיו חזקים. תכף נראה, כבר נגיע אם נגיע היום. בסדר, אז תכף נראה מה אנחנו מדברים. דילול עוברים זה אם אישה בהיריון עם 10 עוברים ברחם, הרופא אומר, תשמעי, 10 עוברים זה סיכוי שאו שכולם מתים, או ששניים מתוך 8 חיים. אני מציע להעמיד 5 ברחם, שישארו 5, 5 יצאו בריאים. אמנם הם יצאו כנראה פגים, אבל בסוף, בעזרת השם, יהיו ילדים בריאים. זה נקרא דילול עוברים. בסדר? דרך אגב, יש דילול עוברים גם בבית המדרש. מה קורה לאדם? תודה רבה. מה קורה לאדם שהגיע למכון מאיר ורוצה לתפוס את הכל? 300% אפשרויות במכון מאיר יש, בדקתי. הוא רוצה לתפוס 300%. הוא מדלל עוברים או לא? מה היחס בין כמות לאיכות? יש פה עקרונות שצריך להוציא.
יש גם שם עוברים.
יש גם?
שם עוברים.
מה זאת אומרת?
שם זה מופשד, ובריא זה בטוח.
בריא בשם אתה מתכוון. טוב, זאת סוגיה אחרת. שם זה בריא ביוד, בית רש יוד, בלי א'. טוב, בואו נתקדם רבותיי. הגיע הזמן להתקדם. האמת שיש כאן עוד הערה שהייתי רוצה להתעכב עליה, אבל בעקבות שאני מרגיש שצריך קצת להתחיל לעבוד על דוגמאות מעשיות, אז למרות שזו נקודה מאוד חשובה, מאוד עקרונית, רק נזכיר אותה, לא נתעכב עליה, נגיע אליה בעזרת השם בהמשך מקום אחר. בעמוד 126, עדיין בפסקה הזאת, בעמודה הימנית, בשורה השנייה. אני רציתי לעסוק בזה היום, אבל מהשאלות אני מרגיש שצריך קצת כבר להתקדם למקרים, כדי להתחיל להבין מה אנחנו רוצים בכלל. ויותר ממה שכל העמים צריכים להקפיד על כך, כלומר, לזהות את הטבע שלהם, ולכן לשלול כוחות חיים שיוצאים אל הפועל בצורות שונות, שבאים מהטבע של עם אחר, ויותר ממה שכל העמים צריכים להקפיד על כך, צריכים ישראל להקפיד על זה. מדוע? מפני שהצביון הפנימי, האופי הישראלי המיוחד, הנאצל מנטיית החפץ של הקבלת ההוראה האלוקית, וכל סדרי החיים הנאותים לה, על פי כל התקוות וכל חזיון הרוח על האלוהים, העולם, האדם והחברה, בקיצור, המפגש בין ישראל לבין אלוהים, הוא מפגש שונה במהות מהמפגש שבין אומות העולם, לריבונו של עולם. עכשיו צריך להבין במה, יש הרבה צדדים, זה ייקח אותנו למקומות אחרים, למרות שחשוב כרגע לברר את הסוגיה הזאת. לכן הם מיוחדים בקרבה באופן מרושם ומצוין, מרושם מלשון רושם, מה שאין דוגמתו בכל עם וגוי, ועל פי רוב, תכונותיהם של עמים רבים מתנגדות הן לתוכנן הפנימי של שאיפות הללו. ולכן הזהירות הנדרשת, לא להעתיק העתקות מעם לעם, היא, הזהירות הזאת היא יותר חריפה ויותר נדרשת אצלנו. אני חייב כן להעיר איזושהי הערה אחת לפחות. יש כאן הרבה הקדמות שצריך להסביר את המשפטים האלה. כמה הקדמות שצריך כדי להסביר את זה. אבל רק נקודה אחת. כשאנחנו אמרנו מקודם, ודיברנו אז הרבה פעמים כאן במכון בשנים שעברו, כשאנחנו אמרנו מקודם שיש תכונה משותפת לכל עם, אז מי ששם לב אז אמרנו שזה לא מדויק. אז מי ששמע את הדברים, אני מתנצל. מי שלא שמע, כדאי שישמע. הרב מסביר בכמה מקומות בצורות שונות, על פי מקורות, גם הנציב ככה מסביר, שאנחנו יודעים שהמציאות מחולקת לחמש מדרגות. אנחנו ממש מתעכבים על זה חמש דקות, למרות שאנחנו צריכים להתעכב על זה אולי יותר, אבל כידוע, דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל. ואנחנו יודעים כלל בידינו, כן, המדע מודע לזה, יודע את זה, שכל מדרגה עליונה כוללת בקרבת המדרגה התחתונה. כלומר, הצומח שווה דומם וצומח. לא רק צומח. יש בצומח כוח דומם. החי, יש בו דומם, צומח וחי. המדבר כנל ומדבר. וישראל כנל וישראל. בסדר? רק כדי לסבר את האוזן בדוגמה שיש מה להעמיק בה, אבל היא דוגמה נכונה, היא סקופית קצת, אבל כדי להסביר. הרוח נושבת, משיב הרוח ומוריד על גשם. הנה, הגשם בא לעולם, עטיפות. הגשמיות, כשהיא באה לעולם, היא פוגשת את הקרקע, את האדמה, את הדומם. היות והקרקע, האדמה ספגה מים, הורוותה במים, ממילא צומח עליה צומח. הנה הוא פה. באה התרנגולת, אוכלת את העשבים. בא האדם, אוכל את הפולקע של התרנגולת. ועכשיו הוא מדבר דברי תורה. אם כן, התחלנו במשיב הרוח, חזרנו למשיב הרוח. מה קרה בדרך? כל עולם הטבע התעלה. איפה הוא נמצא עכשיו? באדם. אז מי אומר עכשיו דבר תורה? הפולקע של התרנגולת, העשבים, האדמה. עד לכאן, וורט. זה נכון. כן? זה נשמע וורט. זה נכון. כלומר, האדם כולל בקרבו כל מדרגות החיים. עכשיו יותר עמוק מזה, יש באדם, נקרא לזה כוחות דוממים, אומנם תרדמתיים, כלומר יש בהם תנועה, כן, אבל יש איזה מין אטומים מתים, או נקרא לזה תאים מתים. טוב, יש קטע דומם באדם, יש צד דומם. יש בו צד צומח, עד גיל מסוים הוא כולו גדל. יש, גם אחרי שהוא מפסיק לגדול, יש עוד דברים שגדלים אצלו. התאים מתרבים, הציפורניים, השערות, וכו', וכל אחד ברמת התובנה שלו. יש בו צד חי, מה שהראשונים קוראים תנועה, כוח התנועה, המניעה. ויותר מזה, רצון, נפש וכו'. יש בו חוכמה. יש בנו חוכמה, ואם אנחנו ישראל, יש בנו נשמה. אם כן, כל מדרגה עליונה כוללת בקרבה את חמשת, את המדרגות הנמוכות ממנה. כדי לא להתבלבל, נמחק את זה. עכשיו שימו לב, אומר הרב, כשאנחנו אמרנו שהמדרגה העליונה כוללת בקרבה את המדרגה התחתונה, זה לא אומר שהמדרגה התחתונה, למשל, הדומים שבצומח, הנמצא בצומח, כלומר, זה לא אומר שהמדרגה התחתונה הנמצאת בעליונה, היא העתקה של המדרגה התחתונה שנמצאת בתחתונה. כלומר, הדומם שבצומח הוא לא אותו דומם שבדומם, הוא לא אותו דומם שבדומם. הדומם שנמצא בצומח הוא לא אותו דומם שבדומם. זה דומם מסוג אחר לגמרי. מדוע? כי הדומם הזה שבצומח צריך להכין את עצמו לכוח הצמיחה. אז הדומם שבדומם לא מתאים להצמיח על גביו צומח. עכשיו כמובן, זה לא כמו שאנחנו צריכים אבן עם עלים, כן? אנחנו עכשיו על כוחות נפשיים, כן? על זה אנחנו מדברים. אז אם כן, כל כוח נמוך, או כל מדרגת חיים נמוכה, הנמצאת במדרגת חיים יותר עליונה, איננה העתקה של אותה מדרגה במדרגה הנמוכה. עכשיו בואו נלך מהעיקרון הזה. הדומם שבצומח, הוא לא הדומם שבדומם, הוא הדומם שבצומח, שמלכתחילה הוא מוכשר להכשיר, אם אפשר לומר, להלביש עליו את כוח הצומח. ולכן, עכשיו נוציא את העיקרון שאנחנו רוצים, אם הצומח לא יהיה צומח, אז הוא לא יכול להגיד, אני לפחות אהיה דומם. לא, אתה דומם לא תהיה. כי הדומם שאצלך הוא לא דומם בהעתקה מהדומם. אז או שאתה תהיה צומח, או שאתה תהיה כלום. פחות מהדומם. כי הדומם שבך הוא מוכשר לצומח. נו, אז אין צומח, אז גם אין דומם. עכשיו נלך לאן שאנחנו רוצים להגיע. אותו דבר החי. הדומם והצומח שבחי הם לא במדרגת הדומם שבדומם והצומח שבצומח. הם במדרגת דומם וצומח של חי. נגיע אלינו, או אולי או לפני אלינו. הדומם, הצומח והחי שבאדם אינם במדרגת דומם, צומח וחי שבדומם, צומח וחי. ניקח את הדוגמה של החי. החיה שבאדם היא לא העתקה של החיה שבחיה. מה נפקא מינה? שכל זמן שהחיה נמצאת בחיה, אז יש לחיה יתרונות. היתרונות של החי, שכוחות החיים החייתיים שלו, הם אינסטינקטים אצלו. הם קבועים אצלו. הם חוקיים אצלו. הוא עושה בדיוק מה שהוא צריך לעשות. אבל התכונה של האדם, מעלתו, שיכול לעשות מה שהוא לא צריך לעשות. יש לו שכל. יש לו חוכמה. יש לו בחירה חופשית. אז אם האדם לא מגלה את אישיותו המיוחדת על ידי שכלו, שמלכתחילה כבר, אם אפשר לומר, רוצה להשלים את עצמו על גבי הדומם הצומח והחי שבו, שכבר מוכנים לקבל עליהם את השכל, כי הם במדרגת דומם צומח חי של שכל, אם זה לא יהיה, אז האדם יגיע למדרגה הרבה יותר חמורה מאשר החי. כי אותם חוקי החיים שמאפשרים לחי להיות חי, לא קיימים אצל האדם. כי מה שקיים אצל האדם בחלק החי שבו, זה על פי התבנית של החוכמה שלו. אז אם אין לו חוכמה, אז האינסטינקטים הטבעיים שנמצאים בחלום, לא נמצאים אצלו. האם אני ברור? ברור או לא? אני מקווה. עכשיו נגיע לנקודה שלנו. עם ישראל, התכונה האנושית, ניקח את התכונה האחרונה. האדם שבישראל איננו העתקה של האדם שבגוי, ולכן יאמר ישראל חס ושלום, אם אינני ישראל, לפחות אני אדם. קרי, אני אדם שחלטן, יש לי שכל ובחירה חופשית, אני אדם מוסרי, דרך ארץ, וכו'. לא. התכונת האדם שבישראל היא במדרגת ישראל. ולכן אם אין ישראל, אז גם אין אדם. אז השכל האנושי שלנו יהיה יותר נמוך מהשכל האנושי של הגויים. ההכרעות השכליות יהיו הכרעות מוטרות. סליחה שאני חוזר על עצמי כבר כמה שנים על העניין הזה. ההתמודדות עם הבעיה הפוליטית שאנחנו נתונים בה, וההכרעה השכלית, הפוליטית, צבאית, ערכית, תרבותית, וההכרעה שאנחנו מכריעים לכיוון הזוי לגמרי, לא קשור עכשיו לתורה, קשור סתם להיגיון, זה חסר היגיון לחלוטין. אין עוד עם בעולם שיהיה ככה מתמודד עם אויביו, מבחוץ ובעיקר מבפנים. אין עם כזה. לאן הלך השכל הישראלי החכם? לאן הוא נעלם? פשוט. במקום שיש ישראל, יש אדם. במקום שאין ישראל, גם אין אדם. ויסלחו לי שוב אלה ששמעו את הדוגמה הבאה, אבל זו דוגמה מבחינתי הדוגמה הבאה ביותר. לפני שנתיים, או פחות אולי, היו שני מחקרים שהם היו תוצאה של עבודה כנראה רצינית, והתוצאות של המחקרים היו כדלהלן. א', את הראשון אתם מכירים בטוח, השני לא בטוח. א', במבחני המתמטיקה העולמיים, מדינת ישראל, כלומר, הילדים, הנוער, במדינת ישראל, הגיע למקום 42 בעולם. בלימוד, בהישגי לימודי המתמטיקה. מתוך הרבה. אבל 42 זה ביזיון. לא יודע מה זה הרבה, אולי 100, 80, לא יודע כמה מיליון. היהודים, השכל היהודי, הייתה שערה במדינה. איך יכול להיות? מה קרה לנו? טוב, אחרי כמה חודשים היה עוד סקר. שבתי הספר במדינת ישראל, שבהם הגיעו להישגים הטובים יותר בלימודי המתמטיקה, הם בתי הספר הממלכתיים דתיים והחרדים. ואז התחילה השערה, עורר, איך זה יכול להיות? א', מזלזלים בלימודי המתמטיקה אצל הדתיים, כאילו, חס ושלום. ב', משקיעים בזה הרבה פחות זמן. כמה שעות חשבון יש בכיתה ממוצעת בתלמוד תורה? נו, אז איך יכול להיות שהגיעו להישגים הכי טובים בארץ? אני מדבר עובדתי, רבותיי, זה לא דרשות של בחור ישיבה. זה מחקר. אז התחילו כל מיני סיבות, העלו פרופסורים לתקשורת, שמעתי כמה מהם בזמנו, הקפדתי מאוד לשמוע מה, איך מנתחים את זה? אחד, פרופסור אחד אמר דבר חכם, אבל זה לא כל הסיבה, זה קצת מהסיבה. אמרתי, שמע, אנחנו חיים בתרבות שבה כבר אין הערכה לחוכמה, אין הערכה אל הספר. יש הערכה אל המעשה, אל הכסף. אז המקום היחידי, או כמעט היחידי, שבו עדיין מכבדים חוכמה, ספר, זה עדיין הדתיים, הנקראים דתיים. טוב, התחלה של תשובה. אבל לפי מה שאנחנו אומרים פה, זה פשוט. כשעם ישראל ישראל, אז גם תכונת האדם שבו מופיע. אז פרס נובל לפרופסור אומן זה לא חידוש, זה פשט. זה פשט, ככה צריך להיות. אבל כשעם ישראל מאבד את האדם שבו, סליחה, מאבד את ישראל שבו, אז הוא מאבד גם את האדם שבו. אז הוא יהיה עם, חס ושלום, עם הכרעות פוליטיות עזויות לחלוטין. הוא יהיה עם שההישגים המדעיים אצלו הם יהיו רדודים ונמוכים, ולא בגלל קסם שנופל. הוא יהיה עם שמבחינה מוסרית יהיו בעיות חמורות. לא צריך להזכיר מקרים על החוצפה הישראלית שידועה בכל העולם. וכולי, זה הדרך, לא שאנחנו באים לקטריג על עצמנו, הפוך. דווקא מתוך מעלתנו, אם היא לא מתגלה, אז מתגלה חסרוננו. יוצא לפי זה, למה אנחנו עושים את כל הסיבוב הזה? כדי להבין שכשאנחנו אמרנו שיש תכונה משותפת לכל אומות העולם, כולל ישראל, ואז אמרנו שזה לא בדיוק, זה לא מדויק. זה לא מדויק. יש בנו תכונה אנושית. נכון? יש בנו אדם. אבל התכונה האנושית שלנו היא תכונה אנושית ישראלית. ולכן ישראל צריכים להיזהר יותר. לא להעתיק טבע של עמים אחרים. כי גם מה שהוא משותף אצלנו כביכול הוא שונה. הוא לא אותו דבר. זה אולי מה שהרב רומז, זאת הקדמה אחת. יש עוד כמה גדמות שצריך לעשות כדי להסביר את זה. אבל זה אולי כיוון אחד. בסדר, לכן הסוגיה שאנחנו הולכים לראות בדרכי האמורי, היא סוגיה שנכונה ביחס לכל עמים, בין עם לעם. אבל היא סוגיה שנכונה קל וחומר, בין בנו של קל וחומר, ביחס לישראל ואומות העולם. איזה הופעת חיים של אומות העולם היא אנושית כזאת עד כדי כך, שאפילו שאנחנו שונים מהם באנושי שלנו, אפשר לקבל וחובה לקבל. ואיזה הופעת חיים אנושית של אומות העולם, היא, גם אם היא כאילו נראית משותפת, קל וחומר, אם היא יוצאת מהטבע שלהם, אותה אנחנו צריכים לדחות בכל תוקף. האם ברור כל מה שעשינו עכשיו?
כן.
ברור. טוב, זאת הקדמה רק כדי לצאת ידי חובה, אני מרגיש שחייבים להגיד משהו על זה. כן.
של האורגניזם הזה הולכת. למשל יש...
תן דוגמה מעולם הביולוגיה, נו, בכבוד.
יש חרקים שחיים בסימביוזה עם צמחים. זאת אומרת, החרק הזה חי בסימביוזה עם סוג ספציפי של צמח. זאת אומרת, החרק הזה עושה את הפוליניזציה בין הצמח והצמח, והקיום של הצמח עצמו...
הוא בגלל החרק. חייב. קיבל דלקת ריאות. אבל כאן אנחנו מדברים מהצד השני דווקא. העיקרון הוא נכון ואתה צודק. כאן אנחנו מדברים מאשר מהצד השני. לא שהצמח הוא לא צמח, לא שהצמח איבד את החי שלו, אלא שהצמח איבד את הצמח שלו. כאן זה דוגמה הפוכה קצת. אבל העיקרון הוא נכון.
כשישראל מאבד את הישראל, הוא מאבד את הפעולה שלו, את המהות שלו, ואת מה שהוא בא לעשות בעולם הזה. הוא נהיה גוף חסר פעולה.
הוא נהיה גוף חסר פעולה, אבל הוא נהיה גוף חסר פעולה בכל הרבדים, זה הנקודה. הוא נהיה גוף חסר פעולה לא רק בישראל שבו. אנחנו לא יכולים להגיד, אנחנו נהיה ישראלים ולא יהודים. אנחנו נהיה עם ישראל בלי יהדות. המשפט הזה הוא חורבן. אם ישראל לא יהיו, ודרך אגב, המציאות מוכיחה את הרעיון הזה. מה קורה כשעם ישראל לא חי במדרגת ישראל?
זה היה המוטו,
עכשיו אתה שואל שאלה חמורה. אתה שואל מוטי. הרי זאת הבעיה שלנו, אני הייתי אומר לו מאז קום המדינה כבר 150 שנה, 200 שנה. אולי מאז תחילת ההיסטוריה שלנו, אבל בואו נסתפק נגיד ב-150 שנה. זאת הבעיה. הבעיה שלנו זה איך נוצר הפער בין סגולת ישראל לבחירה של עם ישראל, כלומר, איך אנחנו לא בוחרים את סגולתנו, ועם כל ההשלכות שמתלוות לזה כבר הרבה מאוד שנים, והשאלה היא מה אנחנו עושים בשביל שהבחירה תהיה הופעת הסגולה. אז אמרנו, כשנלמד בבניין אמונה את סוגיית עם ישראל, אז נעסוק בסוגיה הזאת. סוגיה חשובה ביותר, מאוד. אני חושב, לעניות דעתי, בשביל מה כל אחד מאיתנו מגיע למכון מאיר? בשביל לנו תשובה לשאלה הזאת. ולקחת את התשובה הזאת לחיים ולעשות עם זה משהו. בדיוק מה שאתה אומר. כן? כן, גל, בבקשה. נגיע לזה, אנחנו סוטים מהנושא. בוא נשמור את זה לבניין אמונה, בסדר? כן. ביחס למה שהיה יכול להיות, זה אפס אפסי. זה שיש רק פרס נובל אחד על תורת המשחקים אצל עם ישראל, זה אפס אפסי. ביחס למה שיכול להיות. הרב קוק שואל שאלה אחרת מכיוון יותר חמור. איך אתה רואה שיש מציאות כביכול חס ושלום של תלמידי חכמים עצומים מחוץ לארץ, שנראים שהם יותר גדולים מתלמידי החכמים שבארץ ישראל? פסקאות באורות התורה, פרק אחרון. אני מציע, בואו נשמע את כל השאלות האלה לחמש ורבע. שאלות חשובות, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. בסדר, מיכל? אני רוצה להגיע לדוגמה, מה שמך? איך? בועז, נעים מאוד. בואו נגיע לאיזושהי דוגמה, נתחיל קצת להתחכך עם הדוגמאות כאן, כדי להגיע לאיזשהו משהו יותר ממשי. טוב, אז אם כן, אנחנו צריכים יותר להיזהר בכל הסוגיה הזאת שנקראת דרכי המורי, או אי-הבדלה נכונה. בין טבע לטבע והתוצאות שלו. טוב, אז אנחנו בעמוד סוף סוף 126 למעלה. אז אם כן, כל אמר אביי ורבא, אמרו אביי ורבא, כל שיש בו משום רפואה, אין בו משום דרכי האמורי. עד לכאן, קו פרשת המים, למדנו את זה כבר שני שיעורים וחצי. יפה. עכשיו מתקדמים. שואלת הגמרא, אם כך, אז המסקנה היא, אין בו משום רפואה, יש בו משום דרכי האמורי. לפי מה שהסברנו בעיניי, עכשיו רבותיי, בואו נבין את הקושייה. כן? כלומר, אם עם ב' לא רואה השלמה בהופעת החיים שעם א' הוציא לעולם, אז אין בזה משום רפואה, אז אין בזה משום רפואה, אז יש בזה משום דרכי המורי. והרי למדנו במקום אחר, והתניה, הנה מקרה ראשון. אילן, אנחנו נכנסים לטבלה ונוצאים משם עקרונות. אילן שמשיר פירותיו, עץ פרי, הנקרא אילן. שהאילן הזה, הפירות שלו נושרים לפני גמר בישולם. מחלה כזאת, עץ חולה. הוא לא מצליח, אם אפשר לומר, להעמיד את הפירות עד שהם כבר ראויים למאכל. אלא פירותיו נושרים בדרך. אילן שמשיר פירותיו, אומרת הגמרא, מה הפתרון? כל זה ברייתא. אומרת הגמרא, סוקרו אותו בסקרה, כלומר, צובע אותו בצבע אדום, הולך לעץ הזה, צובע אותו בצבע אדום, שם עליו מכחול אדום, וטוענו באבנים, ושם על העץ הזה הרבה אבנים, תכף נראה מדוע, אומרת הגמרא, בישלמה, טוענו באבנים, אני מבין מדוע, הרי מה אמרה שהיא, רפואתו ניכרת, רפואתו נראית, אמרנו נראית, מה זה נראית? או נראית בחוש, או נראית בתחושה, ובעיקר נראית בהיגיון, אז אומר רש"י, זאת אומרת הגמרא, בישלמה טוענו באבנים, כל זה עדיין הקושייה. אתה אמרת שמה שאין בו משום רפואה, כלומר רש"י לא ניכרת רפואתו, לא נראית רפואתו, אז יש בו משום דרכי האמורי. הנה כאן לכאורה מקרה שלא ניכרת רפואתו, ואין בו משום דרכי האמורי. הגמרא אומרת שזה הפתרון לעץ החולה הזה. מה עושים? א', סוקרו בסקרה, ב', טוענו באבנים. אומרת הגמרא, בישלמה טוענו באבנים, אני מבין. למה צריך להטעין אותו באבנים? כי איך ידליק חושכלה? להוריד ממנו קצת פירות שלוקחים כוח, כדי שהכוח שלו, כמו שאמרנו מקודם, יתרכז במקום אחד, ואז יהיה לו כוח לגדל את הפירות האחרים שנשארו עד גמר בישולם. בקיצור, העץ הזה חלש, אין לו כוח לגדל 100 פירות, יש לו כוח לגדל 70 פירות, אבל יש עכשיו 100 פירות על העץ, אז הוא מגדל את 100 הפירות האלה באיכות ירודה, ולכן הם נושרים לפני בישולם. אז מה עושים? מדלדלים את העוברים, את הפירות, מדללים את העוברים, 30 פירות מורידים מהעץ, טוענו באבנים, יפלו 30 פירות מהעץ, יישארו 70, לעץ יש כוח להעמיד 70 עד גמר בישולם, מצוין, הגיוני או לא הגיוני? הגיוני. דילול עוברים זה דבר הגיוני. טוענו באבנים. שמים אבנים על העץ, שהאבנים האלה משאירים חלק מהפירות. לא, זה לא חייב להיות דווקא טוענו באבנים. או, שאלת הגמרא, בישלמת, שואל נדב, אתה יכול להיות המורה, בישלמת טוענו באבנים, כי איך היא דליקחוש חלה? אלא, אז לקחוש חלה, טוענו באבנים כדי להחליש, כדי לדלל את הפירות, כדי שיהיה לו כוח לשאר הפירות שנשארו, זה הגיוני? כן. זה נראית רפואתו? כן. אפשר להבין את זה? כן. אלא סוקרו בסיקרא. מהי רפואה כאביד? זה נראה כישופים. צובע אותו בצבע אדום? מה זה? אומר רש"י. אין בו כגון לחש שאין ניכר שהיא רפואה, יש בו משום דרכי האמורי בתמיהה. והתניא, האילן שלנו, דליק חושכלה, שעל ידי שהוא שמן וכוחו רב, פירותיו נושרים. טוב, עונה הגמרא, אלא מה עושים? כי איך היא, למה באמת סוקרו בסקרה? כי איך היא דליך זה אינשה, כדי שאנשים יראו את העץ הזה המסומן על ידי הצבע האדום שהוא צבוע בו, וליבה עלי רחמה, והתפללו על העץ. אז אם כן, זה לא כישוף, זה לא ניכר, זה ניכר, זה רחמים, תפילה. איפה מצאנו דבר כזה, שאיזה בריאה חסרה, צריכה לצעוק החוצה לעולם, אני חולה, אני חולה. כדי שאנשים יתפללו עליה. פה מה שצועק מהעץ זה הצבע האדום. אמרת גם, מצאנו במצורה. כדתניא, ותמא תמא יקרא. המצורה שיצא מחוץ למחנה, הוא צועק על עצמו, צועק, אני תמא, אני תמא. כדי שאנשים ירחמו עליו, והתפללו לו עליו, והתרפא מצרעתו. אומרת הגמרא כדתניא, ותמא תמא יקרא, צריך להודיע צערו לרבים, ורבים יבקשו עליו רחמים. טוב, עד לכאן נתונים. אם כן, אני מסכם. קושיית הגמרא, לטעון אותו באבנים אני מבין. אבל לזכור אותו בסקרא, לצבוע אותו באדום אני לא מבין. אומרת הגמרא, לא. גם לצבוע אותו בצבע אתה מבין, כי מדובר כאן על תפילה. הצבע הזה יעורר את הבריות, לשים לב שיש כאן עץ שונה, יוצא דופן, חולה, ולכן התפללו על ה... טוב, פשט הגמרא, בקיאות הבנו. אז אם כן זה לא דרכי האמורי, יש פה איזשהו היגיון, נקרא לזה שכלי, בליטון אותו באבנים, ויש פה איזשהו מנגנון רוחני, אני אגיד את זה אחרת, יש כאן טיפול בעץ בשני המנגנונים. מנגנון שכלי זה טעינתו באבנים, מנגנון רוחני זה לעורר את הבריות להתפלל על העץ. פשט, עד לפה פשט. דווקא על הסקרא, כי זה לא, הנה, עובדה. נדב, הוא עשה את העבודה. נדב, שאל רגע, מה זה הסקרא הזה? צודק, שאלה מצוינת. אנחנו חושבים שהפתרון, רפואתו ניכרת, זה רק היגיון. פתאום משמע כאן שרפואתו ניכרת, זה גם, נקרא לזה, תורה. רוחניות. טוב, תכף נעבוד על זה, יש כאן עניין חשובים מאוד, כן. כן. הכוונה היא? ככה בפוסקים, ככה במפרשים על הסוגיה מסבירים. ברש"י הניסוח קצת קשה, אני מסכים. רש"י הניסוח קצת קשה, כן.
משהו קטן, הם קשרו אבנים על הפירות, לא יודע לדעת אם הדמן היה לו כוח
גדול מדי
והוא נשאר בעצם?
כנראה. בדקתי קצת את הנושא, כנראה ככה צריך להסביר, משהו כזה, כן.
שאלה יפה.
שאלה יפה. אדם שואל שאלה יפה. הוא אומר, לפי הפשט, קודם כל בוא נטפל בעץ ברמה ההגיונית. ברמה ההגיונית, בוא נעשה דילול עוברים. ואחר כך נטפל פה רוחנית. אחד אומר, באתי לבית המדרש, אין לי חשק ללמוד, אין לי כוח. שאלה ראשונה הרב צריך שלו, תגיד, בלילה אתה ישן 6 שעות? למחמירים, כן? 6 שעות. אתה אוכל ארוחות מסודרות? כן. הקשר שלך עם מנהל הבנק שלך הוא בסדר? כן. אשתך לא זרקה לך עם צלחת? לא, בסדר. קודם כל בואו נבדוק את הרמות הטבעיות של החיים. אחר כך אולי יש כאן חשבונות רוחניים יותר פנימיים. פעם הלכתי עם פלוני לרב אליהו, באיזשהו עניין. אמרתי לו, הרב, מה הבעיה הרוחנית בעניין? אמר לי, לפני הבעיות הרוחניות, בוא תקבל שם של רופא, בבקשה, הנה הרופא. אחר כך אמר מה שאמר. זה לימוד גדול. זה מקובל אמיתי. זה לימוד גדול. טוב, עכשיו בואו נתחיל לעבוד, יש לפנינו עניה. חשוב, אפילו קצת ארוך. טוב, בואו נתחיל. צד דיזיין. אמרנו הרבה פעמים, בין היה, הרב קודם כל מלמד אותנו עקרונות, אחר כך מלביש את העקרונות על הסוגיה. אז קודם כל, עקרונות. הדברים שהצורך ידוע בהם, ויש להם יסוד בהוויה הגלויה, אף על פי שנתפתחו באיזה עם מן העמים, אינם קובעים עליהם את חותם הזרות, ואינם נובעים מיסוד הנטייה הנפשית המיוחדת לו. שלפעמים, אם זה על יסוד הנטייה הנפשית המיוחדת לו, שלפעמים הם בנויים על יסוד שהוא לגבי ישראל מארס ומטמא. עד לכאן פחות או יותר אמרנו, תכף נראה איזשהו חידוד. אבל מה שאין הצורך מוחש ומובן, אף על פי שאיזו השקפה נסתרת תוכל לחדור בו, למצוא לו יחס של צורך, לעולם הדבר מתייחד בתכונה הפרטית של החושב והמוציא אל הפועל את העניין הנסתר, עד שיוכל להיות שהוא מובן ומסודר ביחס אליו, אבל משולל הבנה ומלא הקמימויות ביחס לאחרים. עד לכאן, עד לכאן פחות או יותר, זה מה שראינו, נראה תוספות עוד כמה דקות. הלאה. וזה תלוי בעומק הטבע הנפשי המתייחד לאותה האומה, שכל מה שנובע מעולם זר בעומק שורשו, צריכים ישראל להיות נשמרים ממנו. עד לכאן, פחות או יותר, העיקרון שראינו כבר. עכשיו הנקודה הספציפית לגבי העץ הזה, הטבלה, המקרה הראשון. אמנם, רוב טובה שיביא לידי קלקול, הגדרה עקרונית, איננו מהדברים הנעלמים. כי הוא דבר גלוי ונוהג בכל סדרי ההוויה. על כן, האילן המשיר פירותיו מרוב שפע לכו, טוענו באבנים, כי איך היא דליק חוש חלה, יותר פנימי עכשיו, והשפעת גילוי רצון הרבים על כל חפץ פרטי, כשהוא בא בתפילה, או בתפילה, שהוא מכשיר תיקון, גם זהו דבר שאין ראוי למונעו, אף על פי שהוא דבר נסתר, מכל מקום הוא כולו לישראל, המכירים בעצמם את שלטון הפנימי של האדם היחיד ושל הרבים ההולכים במסת נפשם אל האור הכללי שופע בעולם, על כללות ההוויה. מפני שחפצם הפנימי ביחס לכללות יסוד האומה, הוא עניין אחד עם החפץ האלוהי בהוויה בכלל המתגלה על ידי סגולת הנשמה של כנסת ישראל שמתגלה ביותר בהיקות באור התורה. עד אשר תכונת נפש העולם בכל דרכי המציאות יותר פרטים יותר מסתעפים, קשורה היא בקשר אמיץ בתכונת נפש יחידי האומה. טוב, בואו נתחיל לאט לאט. סינית. לא, קצת ברור. קצת ברור. טוב, בואו נתחיל. החלק הראשון יחסית הוא פשוט, רק הייתי רוצה לחדד באמת איזושהי נקודה או שתיים. הדברים שהצורך ידוע בהם, ויש להם יסוד בהוויה הגלויה. אז אמרנו, דברים שיש להם מטרה, ודברים שאנחנו רואים את היסוד שלהם באופן גלוי. איך אנחנו רואים רפואתו נראית, ניכרת, איך? אומר הרב, תדלגו רגע ארבע שורות, חמש שורות, אבל מה שאין הצורך מוחש ומובן. הנה מה שהזכרנו מקודם, אנחנו מגלים צרכים על פי חושים, אולי גם תחושות, מוחש, ב' על פי הבנה, שכל. כלומר, איך אנחנו יכולים להיפגש עם דבר שאנחנו מרגישים שהוא צריך לעולם, שהעולם נצרך לו, שהוא מועיל לעולם, שהוא מתקן את העולם, או על ידי חושים ותחושות, מוחש, או על ידי, בעיקר אולי על ידי, הבנה. מוחש ומובן. אז הדברים שהצורך ידוע בהם, איך ידוע? או על ידי חושים, או על ידי שכל. ויש להם יסוד בהוויה הגלויה, איך? על ידי חושים, או על ידי שכל, או תחושה. אף על פי שנתפתחו באיזה עם מן העמים, כמו שראינו, אינם קובעים אליהם את חותם הזרות. ואינם נובעים מיסוד הנטייה הנפשית המיוחדת לו, שלפעמים בנויים על יסוד שלגבי ישראל מארס ומטמא. ברור. אבל מה שאין הצורך מוחש ומובן, אבל דברים שאנחנו לא מזהים על פי תחושות, על פי חושים, תחושות או שכל, אף על פי שאיזו השקפה נסתרת, שמתאימה אולי לעם פלוני, שההשקפה הזאת היא כל כך נסתרת, היא סמויה, ולכן עם אלמוני לא מזהה אותה. כי משהו גלוי לעם א', ונסתר לעם ב', הוא בעצם מגלה, כמו שאמרנו, שזה האופי של עם א' ולא של עם ב', זה מה שהוציא אותו מהכוח לפועל את הדבר הזה. אף על פי שאיזו השקפה נסתרת תוכל לחדור בו, למצוא לו יחס של צורך, לעולם הדבר מתייחד בתכונה הפרטית של החושב והמוציא אל הפועל, תנן הנסתר, הראיה, שכלפי אלמוני זה נסתר. לפלוני זה גלוי, לאלמוני זה נסתר. עצם זה שזה נסתר כלפיי, זה מראה שזה לא מוחש, זה לא מובן לי, זה נסתר כלפיי, זה מראה שזה לא הטבע שלי. רק רציתי לחדד את הנקודה של מוחש ומובן, שנייה אחת. עד שיוכל להיות שהוא מובן ומסודר ביחס אליו, לעם א', הוא משולל הבנה, הוא מלא הקמימויות ביחס לאחרים. וזה תלוי בעומק הטבע הנפשי המתייחד לאותה אומה, שכל מה שנובע מעולם זר בעומק שורשו, לא רק בלבוש החיצוני, אלא בעומק האישיות, ובעומק הדבר, צריכים ישראל להיות נשמרים ממנו. עד לכאן ההקדמה הכללית, עכשיו ניכנס לאילן הזה, לעץ הזה, כן. תראי, הרפואה הסינית, אני גם לא מבין בזה, אבל קצת פעם, לא אגיד חקרתי, אבל התבוננתי טיפה. הרפואה הסינית אומרת באופן כללי את הדבר הבא. ישנם, כמדומני, תתקנו אותי אם אני טועה, 52 שבילי אנרגיה בגופו של אדם. כמה יש? 10 ערוצי אנרגיה?
כן, כן.
42, אז ביחד זה 52, זה אני צודק. לא משנה, אוקיי. זה מה שקראתי, שמעתי, אמרו לי, אוקיי. נגיד, 40, לא משנה, בסדר. 10. יש 10 ערוצי אנרגיה בגופו של אדם. ובמצב של נורמלי, של אדם בריא, וכמובן יש התאמה בין גוף לנפש וכו'. כשהגוף והנפש בריאים, אז בעצם מסלולי האנרגיה האלה פתוחים וזורמת אנרגיה. כשאדם חולה מסיבות נפשיות, גופניות והקשר שביניהם, אז בעצם יש איזושהי חסימה ואיזושהי נקודה. ולכן מאוד יכול להיות שהחסימה, אם נגיד שביל האנרגיה 4, נגיד כואב לי כאן, יכול להיות שהחסימה היא בעצם פה. ולכן המחט שתדגור אותי, היא לא תדגור אותי פה ביד, אלא בציפורן של הרגל, פה. ואני שואל את הרופא, מה הקשר? תגיד לי, כואב לי פה. כן, אבל האנרגיה חסומה שם. אתם מכירים את אותה מציאות של איזו סתימה בביוב? שיש סתימה באיזשהו מקום, אבל איפה המים קופצים? מקום אחר. אז הבעיה לא שם. הבעיה היא בביוב עכשיו לחפש את הסתימה. אז הדיקור הסיני, נכון פחות או יותר, זה הכיוון? זה הכיוון. אז אם כן, מה אנחנו רואים? שיש איזושהי מציאות של, נקרא לזה, כוח חיים שהוא מעבר לפיזי, יש בו איזשהו מעצור, ואנחנו פשוט צריכים לשחרר את המעצור. הגיוני או לא? הגיוני. היה לך פעם מעצור בנשק? כן, גם לי. כן, אשר. בכבוד, אנחנו מאפשרים לך בפקולטה לביולוגיה להגיד מה שאתה רוצה. רגע, אתה חולק על הרפואה הסינית? אז עזוב, זה לא הנושא, אני לא רוצה להתפזר. דבר על זה אחרי זה.
אבל זה לא שאני חולק על הרפואה הסינית עצמה, אלא הגישה הזאת, אלא על הגישה עצמה.
עזוב, זה לא הנושא, אני רוצה להגיע, שכחתי שוב את שמך, סליחה. כן. בוא, אני רוצה רגע להגיע לבועז. אשר, נדבר על זאת כמה דקות, בסדר? בואו נגיע רגע לעץ הזה, חשוב מאוד. בואו נוציא לפחות איזו התחלה של עיקרון ותראו למה התנגדנו בהתחלה לטבלה. אמנם, שתי שורות לפני סוף העמודה השמאלית בצד איזי. אמנם רוב טובה שיביא לידי קלקול איננו מהדברים הנעלמים, כי הוא דבר גלוי ונוהג בכל סדרי ההוויה. אני רוצה לתת דוגמאות בעולם הגוף ובעולם הרוח. דוגמה פשוטה בעולם הגוף. אנחנו יודעים דבר פשוט, שלאדמה יש כושר ספיגה מסוים של כמות מים. ברגע שהאדמה ספוגה במים, כל טיפת מים שתמשיך לרדת, לא רק שלא תועיל להצמיח את עולם הצומח, אלא תגרום נזק יכולות לשנה חקלאית שלמה. ואולי יותר מזה אפילו. כלומר, העולם שלנו, בוא נדבר במושגים יותר פנימיים. העולם שלנו הוא בעצם עולם שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע בו חסד. הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע טובה לעולם, ניקח את הדוגמה הזאת של גשם. מה יותר מינימלי מגשם? זה מקור החיים, המים. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע עלינו חסד. הנה החסד שלו. כמה הוא היה רוצה להשפיע חסד? בלי סוף. הוא מצידו יכול להשפיע עלינו חסד טובה בלי גבול. אלא מה? הוא ברא את העולם באופן כזה, שחסד באופי של העולם ללא גבול, לא רק שלא מביא ברכה, מביא כלכלה. מביא קלקול. זה כללה. ולכן מה הוא עשה, ריבונו של עולם? גם בגוף וגם ברוח. הוא תמיד, אם אפשר לומר, יצר איזה שהם גבולות של דין, של גבול, כדי להשפיע את החסד. בקיצור, עיקרון. העולם שלנו הוא בעצם עולם שיש בו חסד שמופיע בדין. כלומר, שפע שמופיע בגבול. שפע בלי גבול זה קטסטרופה. למה אחרי בחור ברא את העולם ככה? ככה. האם הוא ברא עולמות אחרים ששם יש שפע בלי גבולות? יכול להיות. לא יודע. גם שם יש גבולות, אולי גבולות הם יותר רחבים. אבל זה העיקרון של העולם שלנו, אנחנו עכשיו עוסקים בעולם שלנו. אם כן, בעולם שלנו אנחנו צריכים לצאת מנקודת מוצא. שטוב מופיע בעולם על ידי שהוא תחום בגבול. רבותיי, זו נקודה עקרונית שהיא יכולה להשפיע על כל צדדי החיים שלנו. חוסך שבטו שונא בנו. אם אני אוהב את בני, לא יכול להיות שכל דבר שהוא מבקש, אני אגיד לו כן. שפע ללא גבול זה חורבן. אם אני רואה תינוק זוחל מקומה 20, והולך שם לקפוץ למטה, או זוחל לכיוון מגעץ רותח שמונח על הרצפה, אני לא אגיד לו, תעשה בני מה שברצונך, חסד. מה פתאום? מיד מכה לעצור אותו שלא יגע במגעץ. לא צריך מכה אולי, אבל לעצור אותו מיד. זה האופי של העולם, זה הטבע של העולם. הטבע הזה מופיע בין בחיינו הגשמיים, כמו למשל הדוגמה של המים, בין בחיינו הרוחניים. מה קורה לבחור שמגיע למכון מאיר? אני מגזים, כן? דבר ראשון, על הספרייה. רואה את הספרייה, אחת משתי אפשרויות. בדרך כלל בשלב הראשון מקבל חום. בשלב השני אומר, קדימה, הסתער. יאללה, מתחילים. שפע בלי גבול. אחד מגיע למכון מאיר, רואה את כיתת אמונה, רואה את שיעורי הגמרא, חברותא בגמרא. כל כך הרבה אפשרויות, אמרנו 300% אפשרויות. רוצה לתפוס את כל העולם. ספרי אמונה, נגיד אנחנו מתמקד רק באמונה אפילו. כמה ספרים יש ללמוד? יוצר אצלו מערכת. מפוזרת, עמוסה, לא מסודרת. כל כך הרבה שפע. אין דין. לא מצא לעצמו זמן לדברים אחרים. לא סידר לעצמו איזה דברים עכשיו הוא לומד ואיזה דברים עכשיו הוא לא לומד. אנחנו חיים בעולם, רבותיי, של חסד שבדין. ואנחנו הרבה פעמים רוצים לוותר על הדין. ואנחנו לא מבינים שהדין הוא המתנה היותר גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן, כי זה מה שמאפשר את תופעת החסד. הדוגמה שהתורה אומרת, אפשר להסביר אותה בצורה פשוטה, השמש היא מקור החיים כמו המים, נכון? בלי אור וחום אין חיים. נו, אבל כדי להסתכל על השמש, מה אני צריך לעשות? נשים משקפיים. אז אני שם מסנן. כלומר, לפעמים כדי לקבל את האור הגדול, אני צריך לשים איזושהי מחיצה שמונעת ממני את האור הגדול, שאין לי אליו קליטה, אלא הוא מאפשר לי, המשקפיים האלה מאפשר אותי עכשיו, לקבל את האור בקטן, אבל זה האור שאני יכול לקבל. כשמשה רבנו ירד מהר סיני, שם מסווה על פניו. לכן, אבישי, אתה מבין למה אנחנו מתנגדים לטבלה? כי זה לא עניין של העץ הזה. זה עניין של עיקרון, שהעולם שלנו הוא בנוי בעולם של חסד שמופיע בגבולות. ולכן זה שלפעמים יש ריבוי טובה בעולם, ואנחנו צריכים לצמצם את הטובה כדי לקבל את הטובה באמת, ולא להיות באיזה הזיה, כמו העץ הזה שחושב שיכול לגדל 100 פירות, והוא בעצם יכול לגדל רק 70. לכן ריבוי טובה שמביא לידי כללה, שהדרך היחידה לרבות את הטובה באמת זה למעט את הטובה כדי שהטובה באמת תוכל להופיע בעולם, זה דבר הגיוני. זה דבר גלוי. אז ליטון את העץ באבנים זה הגיוני מאוד. אבל עוד פעם, בואו נצא מליטון את העץ באבנים. הנקודה זה לא ליטון את העץ באבנים. הנקודה זה להוציא מכאן את העיקרון. זה הנקודה, אני קורא שוב את המשפט הזה. אמנם רוב טובה שיביא לידי קלקול איננו מהדברים הנעלמים. זה דבר הגיוני מאוד. האדם יכול להבין את זה, האדם יכול לחוש את זה מהמציאות של החיים שלו, מהמציאות ההיסטורית של העולם. לכן ניתון את העץ באבנים, זה פשוט אומרת, כמו בישלמה תונה באבנים. אני מבין, ניחה. בסדר, זה אני מבין. האמת שהייתי רוצה קצת להרחיב על העניין הזה של ריבוי טובה, של דין, של חסד בדין. גם הזמן קצת תם. אבל עכשיו אולי רק איזושהי מילה אחרונה. אנחנו מבינים בעצם לאן אנחנו הולכים? עכשיו אני מרגיש אחרי הדוגמה, בסדר בועז? אנחנו לא הולכים אל מקרים. אנחנו הולכים אל מקרים שמגלים עקרונות. ולכן זה פילי פלאות. הקושייה הראשונה שהגמרא שואלת היא, מה, לכאורה זה נראה דרכי האמורי, תכף נגיע סוקרו בסקרה, זה נראה דרכי האמורי. אמרת, לא, זה לא דרכי האמורי. אז ליטון את האבנים, את העץ באבנים, אנחנו מתחילים להבין קצת. זה בסדר. לכן כל פעם שאנחנו ניפגש בעולם עם טובה, אנחנו נצטרך לבחון האם הטובה הזאת היא טובה שיש לנו כלי קיבול אליה, או הטובה הזאת היא גדולה עלינו, ולכן אנחנו אולי צריכים למעט את הטובה כדי לקבל את הטובה באמת. לא פעם, ולא פעמיים, ולא מאה, ולא אלף. אנשים שזכו לרוב טובה, ניקח את הדוגמה הטיפשית ביותר, אנשים שזכו לרוב טובה כלכלי פתאום באיזשהו פרס באיזושהי הגרלה, ולא היה להם את נתוני הפתיחה, המחשבתיים, הנפשיים, בקיצור, לא היה להם את כלי הקיבול להתייחס נכון אל הטובה, איבדו את משפחתם, איבדו את עצמם, בסוף גם את כספם. אבל איבדו, לא היה להם כלי להכיל את הטובה. יש לזה הרבה השלכות לסוגיה, אז אולי נעמוד על זה קצת יותר בפעם הבאה. עכשיו אני מקווה, זה טיפה קצת יותר ברור הסיפור, לאן אנחנו הולכים. לשם מה אנחנו? טוב, סליחה שוב על האיחור, להתראות.